יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, תוכנית נוספת. פעם נמצא איתנו גבי אביטל, דוקטור להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, מרצה בטכניון ובאקדמיה לטייס של חיל האוויר. יש לנו מה לדבר איתו בנושא אנשי אמונה בעולם המעשה. הנה אנחנו מתחילים. אביטל, שלום.
שלום וברכה.
היה לי קשה בפתיח אפילו להגיד את המילה אווירונאוטיקה. בוא תסביר לבורים כמוני, מה זה אווירונאוטיקה וחלל?
אווירונאוטיקה זו בעצם השם הפורמלי של המחלקה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל שהתווסף לפני כ-20 שנה. זו מחלקה שהיא די גדולה היום.
היא בטכניון.
בטכניון. המחלקה היחידה שעוסקת בכלי טייס באופן מפורש, מן היסוד ועד הקצה. כ-50 שנה, כלומר שהמחזור ה-50 מסתיים לפני מספר חודשים, עוסקים בכל מה שקשור ומה שטס באוויר, גם בזורמים, גם בנוזלים, אבל בעיקר באוויר. בשנות ה-60 המאוחרות ובתחילת שנות ה-70 הייתה עלייה וביקוש ויוקרה לפקולטה, מפני שהיה בעולם מין, לא הייתי אומר טרנד, אלא אופנה או זרימה גדולה מאוד של התאהבות של כלי טייס חדשים, ישנים ומתפתחים, ובמקביל למלחמת וייטנאם, שסיפקה לכל העולם עוד דגם מטוס ועוד דגם מטוס והמון סוגים של הליקופטרים, גם המרוץ לחלל. המרוץ לחלל היה בעצם תחרות של יוקרה, לא של מדע פרופר. למשל, בעצם מה שהיה, שנשיא ארצות הברית ג'ון קנדי ב-1960, ושתיים, לא יכול היה לספוג עוד מפלה בפני ברית המועצות.
שהשיגה אותם בשיגורים הראשונים.
אותם בקוסמונאוט הראשון, יורי גגרין, לא מתאים להם. ואז ארצות הברית, בראשותו של הנשיא, החליטו על פרויקט לאומי. פרויקט לאומי הזה גיוס כל ההון הלאומי והכספי.
להגיע לירח.
לפרויקט אחד, להגיע לירח. בתוך 7 שנים, מ-62 עד 69, 20 ביולי, נחיתה ראשונה של האדם, ניצחו את הרוסים.
וזה השפיע גם על הפקולטה פה בישראל.
זה משפיע מאוד, אפשר לומר עד היום. איך זה קרה? בשני תחומים. תחום אחד, האווירונאוטיקה, המשיכו לפתח כלי טייס, מנהרות הרוח שהתפתחו מאוד, נרכשו על ידי גם התעשייה האווירית וגם הטכניון, שם עושים ניסויים על כלי טייס לדמות מצב טיסה חיצוני במציאות, על מנת לעשות מדידות והשוואות לחישובים תיאורטיים. ומה שקרה בעצם, שעיקר המדענים שהיו בנאסא, חלק ניכר מהם, שכשהסתיים פרויקט החלל הנחתה לירח, אחרי אפולו 17, נגמר האוויר, אבל בעצם נכנס העניין של המוסר. ושאלו את עצמם מדענים רבים, אז מה עשינו? הבאנו כמה ערימות של אבנים על מנת לוודא שאין שם חיים, שאין שם מים, זה יכול לדעת כבר קודם. מה עשינו בכל זה?
אז זה באמת מה שמוביל אותנו לנושא שלנו. אנשי אמונה בעולם מעשה, אנחנו עושים גם בתחום הזה. תן ההשלכה הזו שדיברת על מוסר ואתיקה. איפה מתפצל פה הגישה בין מדען לצורך העניין, כמוך, מתעסק בנושא בגישה אמונית, לבין מה שקורה בנאסא בארצות הברית?
בנאסא בארצות הברית, לפני עשרות שנים אני מדבר, אז היו הוויכוחים. היו ויכוחים בעקבות הנחיתה על הירח. חלק ניכר מאותם אנשים שהיו, שצידדו בלעזוב את הנושא הזה, עברו לתחום הביו-רפואה. פיתוח תרופות טובה מיידית לאנושות. והסברה שלי, הטענה שלי היא, שאם באמת היו לוקחים את מיטב המוחות, שהלכו לתחום ההנדסה, הנדסת תעופה, נכון שיש נגזרות חיוביות, אבל אילו היו לוקחים מיטב המוחות לתחום הביו-רפואי, התרופות וכדומה, יכול מאוד להיות שהיינו פותרים, האנושות הייתה פותרת המון מן הבעיות שיש היום, שמחלות שעדיין אין להם פתרון. אבל נחזור לצד האתי, בהרבה תחומים יש מעין ועדות אתיקה שאומרות מה מותר למדען לחקור, או מה מותר לו לעשות, עד איזה גבולות.
רפואה זה קלאסי, יש
את האתיקה. מדען ממוצע יאמר לך, על פי ההגדרה הבסיסית, אני יכול ורוצה לחקור מה שאני רוצה. אסור להגביל את המדע. אבל חייבות להיות ועדות על, הרי מי מממן את המדען? מדען פרטי לא מוציא הון עתק של כסף לחקור דברים אלה ואחרים. אז בתחום הרפואה יש ועדות אתיקה שאומרות, עד כאן, זה מותר לעשות, זה אסור לעשות. יש גם קווים, התחומים האפורים שמגדירים אותם, מחדדים אותם. לעומת זה בתחום התעופה אין. נשיא ארצות הברית בוש, לפני הקודם, החליט, בעצם זו החלטה המשכית, זה לא פתאום יום אחד ונחת. הוא אמר, אנחנו רוצים להביא אדם אל המאדים. המשמעות היא כזאת, לקחת אנשים, לאמן אותם אל הבלתי נודע. זה שנת טיסה. שנה שלמה אתה לוקח אדם שעם תנאים אטמוספריים רגילים, שהוא רגיל להם כמה תנאים, גם עם תנאי קיצון כאלה ואחרים, ואתה לא יודע מה יקרה בעוד שנה. אתה רק מאמן אותו, ואתה לא בטוח שהוא יחזור בכלל. הטענה שלי, זו לא טענה, קודם כל ההנחה הבסיסית שאין ועדות אתיקה, לא בנאסא ולא בשום מקום אחר.
בישראל מניח גם אין, נכון?
אין. אנחנו בתחום הזה לא מובילים. אנחנו עוזרים, מסייעים, אבל לא מובילים. וטוב שזה כך. אין לנו יומרה להגיע למאדים, כן?
אנחנו נסתדר עם מה שיש פה.
נסתדר עם מה שיש, כן. אבל לא רק דברים...
הדבר ראשון, מה שאני, רק שאני אבין. דבר ראשון, ועדות אתיקה. זאת אומרת, זה דבר ראשון שכבר השלכה ישירה שאנחנו, אם אנחנו רוצים להסתכל על זה מבחינה מוסרית. דבר נוסף, חוץ מהוועדות אתיקה.
של מה? של ההבחנה בין התחומים.
כן.
תחום האווירונאוטיקה עוסק, בקצה שלו הוא נושק במוצא היקום. כלומר, הרעיון להביא אדם אל המאדים או להגיע לכוכבים כך שנגלה את מקור היקום, זה מה שמנחה את המדענים בנאסא. אבל הם לא נוגעים בדברים האחרים, כי שם אתה יכול להגיד, הגעתי, לא הגעתי. התחום האחר של המדע שהוא בעייתי לא פחות, זה תחום של הביולוגיה ומדעי החיים והסביבה. שם המון המון יסודות עומדים על קרעיים של, הייתי אומר, תרנגולת.
מבחינה מוסרית, אתה מתכוון.
כן, בוודאי מוסרית, מכיוון שכשאתה, שהתורה שלך מתבססת על תורת ההתפתחות של דרווין, למשל, והנגזרות שלה, זה מתבסס על יסודות שקודם כל בוודאות לא אמוניים, כלומר אין אלוהים. יש משהו מקדם, קדם קדם, היה התחיל לפני נגיד 14 מיליארד שנים, והיו התפתחות כאלה אקראיות שהביאו אל היצור הנזר הבריאה שזה האדם.
ועכשיו כמובן הכל הפקר וניתן...
היה הפקר, היום יש לשמחתי, אני חושב שלומר לשמחתנו, יותר ויותר מדענים שעוסקים במדע באופן טהור, לא מגויסים בשם אידיאולוגיה, מגיעים אל המסקנות לא הייתם אומרים מתבקשות. אוקיי, אדם שבא וחוקר, הוא מגיע למסקנה, זה היטב. הוא מגיע למסקנה שמוכרח להיות, מוכרחים להיות בעלים לעולם. אין משהו שנתון למקרה.
שיבוט גנטי, אני מבין, זה דוגמה קלאסית למה קורה שאין.
זה בדיוק, כשאין, אז אתה אומר, אני אעשה מה שאני רוצה, והדוגמה לא רחוקה משבוע שעבר פרשת נוח על מגדל בבל. בעצם הרעיון היה שכולנו נהיה שווים, דומים, בעצם משוכפלים, ונגיע למעלה, כי למעלה אין סוף. ואין מגבלות, והכל בסדר. כשאין מגבלות, אתה יודע מה קורה.
התחום הזה, אווירונאוטיקה וחלל, יש לו השלכה ישירה, נקרא לזה, למציאות הביטחונית של מדינת ישראל, היומיומית. שוב, אני לא מבין גדול בזה, אני מניח שמשהו אומרים פרויקט החץ, או כיפת ברזל, נכון? זה השם?
יש כמה כיפות.
כמה, סתם אתה מתעסק עם התחומים האלה. שוב, גם פה. יש איזה כיוון שהמבט האמוני יכול לחדש מעבר ל...
המבט האמוני בשלבים מסוימים רצוי שיהיה בצד, לשלב מסוים. מה הכוונה? אין מקריות. ההתפתחות של הטילים, שהיום אנחנו נגיד נאמר בשיאה, בשיאה הכוונה שאתה יכול לשגר טיל, שתיאורטית אמור להירט טיל בעל מהירות שלו במרחק גדול. זה היה דמיוני לפני מספר שנים. הנושא של טילים התחיל עוד ב... בימי הסינים, במאה ה-14,
כבר אז
רקטות וכל מיני, משהו בסגנון. באופן מעשי, הגרמנים השתמשו ברקטה V2, רקטת מטוס V2.
הם לא נדולה, קצת לא נדולה.
שהם רצו מאוד להכריע את המערכה ולא הצליחו. אבל אז פיתחו את זה על שם מתוך רצון לנצח את הברית העולמית הנגדית. אז האם היו מניעים אידיאולוגיים? טוב, בזמן המלחמה אתה כבר לא חושב על אידיאולוגיה. אבל המלחמות פרצו בעקבות אידיאולוגיה. אז אתה חייב להתגונן או לפתח יכולות עצמאיות כנגד האויב. אז מה שמוביל את העם היהודי, אני בטוח בזה ב1000%, גם אם כל המהנדסים היו לא שומרי שבת וכו', לכולם יש אמונה צרופה בסיסית, הגנה על העם היהודי, נקודה. מהמשפט הזה נגזרים המון דברים. ימים ולילות, זה מיליונים של שעות אדם, יהודים, ישראלים פה בארץ, הושקעו...
בתחום הזה גם מעסיקים רק יהודים?
זה יוצא כך, מפני שבמערכת הביטחון, באופן טבעי, בהנדסים אווירונאוטיים, לא יהודים לא יגיעו לשם, כי מלכתחילה לא יתקבלו. יתרה מזאת, עד כדי כך המצב הוא שיהודי, עולה חדש, בעל אזרחות אמריקאית, חייב לוותר על האזרחות שלו בשביל להיכנס לתעשייה ביטחונית. זה חדש, זה בעשור האחרון. נחזור לנושא הטילים, שזה חשוב. הרעיון ליירט טילים הוא רעיון שהונחת על ישראל. רונלד ריגן רצה בזמנו את מלחמת הכוכבים, וממנה אמרו, טוב, ישראל תעשה. הם מימנו מחצית מהסכום.
ישראל תעשה את הגזרה שלה, אני
מקווה. גזרה שלה, לא כי לנו לא, לא. אז למה זה לא עניין בכלל? לא הייתה מחשבה. בשנות ה-70 הייתה תפיסה בפנטגון ובית הלבן, שאין לנו הפרעות קרובות. קרובות זה אלפי קילומטרים. ההפרעות הן 10,000 קילומטרים, אז אנחנו נתמודד איתה בטילים נגד טילים. אבל הדברים הקטנים לא שיחקו תפקיד. אבל ישראל היא טווחים של לא אלפים, אלא מינוס אלפים, משהו מאוד מצומצם. אז זוטל על כתפיה של ישראל לעשות משימה שהיא לגמרי לא קלה. אני באופן עקרוני התנגדתי למערכת החץ, מפני שהיא בהגדרה של המערכת הגנתית.
כל מה שנגזר... היא עוקרת את התפיסה ההתקפתית של ישראל.
כן, זה למשל, זה גם, זה נותן כיסוי אידיאולוגי לפוליטיקה, לומר, יש לי הגנה, אני לא צריך התקפה. זה מוריד מהעוצמה שלך. אבל עכשיו נותרת לבד, ואתה צריך להתמודד מול איראן, ומול קטיוש וכדומה. אז אני עדיין טוען שכיפת ברזל, שהיא התוכנית שהיא מפותחת בימים האלה, ברפאל, יש לה עוד כמה מקבילות, נגד טילי קטיוש בטווח קצר. היכולות שלה הן מוגבלות מהיבט לפחות אחד, כספי, כלכלי. טיל אחד של מיירט יכול להגיע לסכום של 100,000 דולר.
וקסם?
תעשה, תחלק ב-100. $1,000.
זאת אומרת, זה לא ריאלי.
זה, לא, הם יעשו, הם יראו אחד ועוד אחד ועוד, כל יום תצטרך להוציא המון כסף, כדי שהאזרח הפשוט ישתוק. אבל, מבחינה מוסרית, תחשוב מה יקרה בשלב הבא. הצלחת ליירט קטיושה שנורתה לפני 5 דקות. השלב הבא יהיה שהאזרחים במלוא הצדק יגידו, תמצאו מערכת הגנה נגד כדור 556. אסור שיראו 5-5-6, איך יכול להיות? יש לכם טכנולוגיה, יש לכם כסף, תממשו אותה. זה לא יהיה כתוב, זה יבוא. צריך לעצור באיזשהו שלב ולהגיד, אנחנו גם מערכת התקפית, הרתעתית. עובדה, מבצע עופרת יצוקה יצר דפוסים חדשים של חשיבה.
זאת אומרת, התפיסה האמת למעשה גם תשנה את צורת ההגנה מפני.
בדיוק. אתה חייב, למשל, נחזור לצד האמונים, ללכת לדוד המלך. ברור שקרב בין דוד לגוליאת לא יחזור שנית, או לא חזר שנית במשך 1,000 שנים. ברגע שאתה מזהה חוליה חלשה אצל היריב, נקודת תורפה, שזה היה המצח, הוא ירה פגע. הפעם הבאה, כל גוליית שהוא, מכל צד שהוא, לא יבוא עם נקודה חלשה כזאת. זאת אומרת, כל צד מפתח מערכות, גם הגנתיות וגם התקפיות. וזה צד מוסרי, כי אתה לא יכול לתת את הלחי ראשונה, שנייה ושלישית.
מדינת ישראל בטח לא יכולה לאפשר את זה.
אסור לאפשר את זה.
בואו, נתקדם לעוד איזה כיוון.
כן.
בוא נלך משהו, תפיסה מופשטת בכל הראייה הזו של אווירונאוטיקה, פיזיקה וכו'. בוא, דיברנו קודם קצת לפני השידור, דברים כמו התחוממות גלובלית. גם פה אמרת לי שלדעתך, תפיסה אמונית, מבט אמוני, יכול לשנות את ההסתכלות, אפילו בדבר הזה שזה נראה כביכול מדידה תאורה לחלוטין של מה שקורה בעולם.
הזכרתי קודם את הנושא של דרווין. דרווין בעצם, או חסידיו לפחות, השתמשו במדע לצרכים אידיאולוגיים. הקצה שבקצה של השימוש האידיאולוגי בתורת דרווין, אמר את זה פרופסור שמואל ברגמן, אתה בטח מכיר אותו, הוגו ברגמן, שהוא הגדיר בעצם את המעשה הנאצים או הגרמנים כהתגשמות, המימוש המוחלט של תורת ההתפתחות. כשאתה לוקח תורת ההתפתחות לכיוונים שבכלל לא בתחום המדע, בתחום החברתיים אתה מגיע להמון, לא רק בסקנות אלא גם להלכה למעשה. נגיע עכשיו לשנים האחרונות. בעצם מאז קריסתה של ברית המועצות, חלק ניכר מאותה אוכלוסייה שנקראת
אנרכיסטים,
קומוניסטים, תקרא לזה, שם כולל כזה של באמת מחפשים, יכול להיות שפנימה הם מחפשים את הטוב, אבל הדרכים שלהם ממש לא...
תומך הקריסה של ברית המועצות, הם עושים משועממים.
משועממים מעט, ואז התלבש להם העניין של הירוקים, של התחממות כדור הארץ. אני רק אזכיר בתמציתיות, ב-1972 נשלח מכתב אל הנשיא ניקסון על ידי מדעני סביבה בארצות הברית, שבאו אליו במילים מאוד קשות, לא מרוע, שהמצב בכדור הארץ הולך ומסתבך ונהיה קשה, ואנחנו חוששים לגורלו של כדור הארץ. מפאת התקררות כדור הארץ.
אז זה ההתקררות.
התקררות כדור הארץ, הם צדקו. לפני שב-1940 עד 1970 הייתה ירידה בטמפרטורה, לעומת זה הפחמן הדו-חמצני, האשם במרכאות המרכזי לכאילו עלייה, המשיך לעלות כאילו שלא אולי בסביבה. וזה סותר את התפיסה היסודית או את ההנחה הבסיסית של הירוקים היום, שהתחרות כדור הארץ, אם יש כזאת, זה בגלל העליית CO2, וזה לא נכון. עכשיו, אז תגיד לי, מה מניע אותם? כל הסממנים של דת פנאטית נמצאים היום, אתמול, שלשום וגם אחר, אתה תראה את זה בוועידה הקרובה בקופנהגן, כל הסממנים של דת יהיו שם. קנאות והרבה רוע, זאת אומרת, לא מעניין אותם. אני זעם הקדוש. אני הגדרתי זה משהו מאוד, יצא לי ככה, שהירוקים אומרים שישרף העולם רק שיהיה ירוק. ממש לא אכפת להם כלום. זאת אמונה טוטלית.
אבל מה באמת עומד מאחורי הדבר הזה? מה הם התלבשו לנקודה הזו עכשיו של ההתחממות? אם באמת מבחינה מדעית זה לא...
הם יודעים את האמת. לאט לאט כבר מבינים, כבר מתחילים להסביר, טוב, נכון שיש התחממות, אבל... סליחה, יש התחממות, אבל היא לא באה, כמו שאמרנו, מפחמן דו-חמצני, זה פעולות של השמש, טוב, אבל זה אמרנו כבר מזמן. אז הם בדרך הנכונה כנראה, בדרך הקשה. עכשיו, מה באמת מניע באופן הפרקטי? פרקטי זה הרבה כסף. הרבה כסף זה אומר כך, הרי מה הרעיון? איך אנחנו נוריד את אותה התחממות לשיטתם, נחליף את השימוש בדלק שזה נפט וגז, גם גז טבעי, גם גז אחר, שהוא גורם לפליטה של CO2, ונעבור לדלק אורגני, דלק אחר. מה זה הדלק אחר? היה ניסיון לפני כמה שנים, לקחו תירס, פיצלי תירס, ובישלו אותם, ואמרו שזה יהיה דלק. זה טוב. אבל באותו יום...
זה קשור להמצאה של ויצמן, אנחנו את העולם הראשונה, שזה לגבי אבק שריפה.
יכול להיות שאבק שריפה, אבל זה על אותו רעיון, שיש לו אותו רעיון בסיס של בסיס כימי. ובעצם מה הם עשו? הם גרמו לכך שמחירי הדגנים והסעורה והחיטה, כל מה שקשור בזה, עלו פלאים, ומי נהיה יותר עני? אותם אלה שהם בשמם אומרים שיהיו עניים. הרי לקחתם להם את האדמות של החיטה, שמתם תירס בשביל מה? כדי להסיע את המכונית שלי.
זה שיקולים, אני מבין, אגואיסטים, כלכליים.
אבל זה המון כסף.
ברור. אבל אני אומר, אין פה איזה שורש נפשי, כמו שאמרנו בהתחלה, איזשהו ניסיון לפרוק.
אני אחזור ברשותך לתפרש פי א', כשהרב צבי יהודה הכהן, זכר צדיק לברכה, כותב לאבא שלו מכתב, בנושא היה קשה לו קצת העניין של לאכול בשר. לא מאמר הצמחונות, מכתב אחר.
באגרות הראייה.
באגרות הראייה חלק ג' והרב הרב, הרב אברהם שולח תשובה באגרת תף תף דלת עמוד פי ב' פי דלת. אני מקריא רק את ה... איפה זה נמצא? כן. על דבר אכילתך עיקר כוונתי שתדקדק יפה יפה אם לא תגרם מניעת אכילת בשר חלילה שום רפיון כל דהו בהתפתחות האומץ הגופני והנפשי. ושלא ללכת שבוי אחר הדולגים, אלה שמטפסים על ההרים, של תנועת צער בעלי חיים, שרובם כמדומני יש במעמקי רוחם תינה גנוזה, תינה פנימית, של שנאת הבריות. זה כבוד הרב כתב.
חריף.
וכל המידות המסתעפות המקורחות עימה, אלה הכרוכות עימה, הנגזרות שלה. ודי לנו הכוחות של תפיסת המקום של תנועה זו במחנה האפל, של שונאי ישראל. מה, יש פה שלושה או שלוש ברכות.
אגודות צער בעלי חיים, אני מבין, היו אז...
זיהוי בשלוש נקודות מרכזיות של תופעה של אנשים שמדלגים על הערים, אוהבים בעלי חיים, אבל בני אדם שמחת סקנתם. פחות... מה שאמרתי קודם, שישרף העולם, לא אכפת. ובתווך, שנאת ישראל. תשים לב, הירוקים גדו בגרמניה. הם התפשטו להרבה מקומות. הוא התכוון לגרמני כבר אז. זה משהו...
המרכז שלהם בגרמניה?
המקור שלהם בגרמניה, כן. גרמניה, אגב, מנסה להוביל, היא כבר מבינה שהיא עושה טעות, היא מנסה להוביל בהשקעות בכסף למעבר לאנרגיה ירוקה. אבל השקעה בכסף זה לא של אדם פרטי. זה של הממשלה שגובה מיסים כדי לממן, מה? תפוקה של פחות אחוזים שוליים. הם יודעים כבר שהמחיר הוא כל כך גדול, ויש הרבה מקורות אבטלה היום, בעקבות זה שאתה עובר מדלק לדלק, הדלק הזה לא זמין. האנרגיה החלופית לא זמינה. באנרגיות רוח יש אולי בהולנד גם היא שומרת על הרזרבות, וכשאין רוח היא מקבלת באופן אוטומט מנורווגיה, כי שם הם מתבססים...
על מים.
על מים. אז תבין, יש מהלכים הרבה יותר עמוקים. נכון, האזרח הפשוט אומר, וואלה, לנקות העולם זה דבר טוב. למחזר, למה לא? אני חושב שזה כן לא. לא צריכים למחזר, כי מפני שיש לזה הרבה סיבות. זה יקר מאוד ו... מה הבעיה? תמצאו פתרונות איך, איך לגרוס אותם, להשמיד אותם, אין שום בעיה. אני אומר את זה בכלליות, כן.
רק אני רוצה לדעת אם היום אני לוקח את הפלסטיק ושם במחזור או שאני...
אני מתאמץ לשים אותו בפח אשפה הרגיל.
כן?
כן, אבל... אני לא רוצה להפחיד אף אחד. כדור הארץ לא הולך להיות מושמד. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו גבולות מסוימים, מה מותר, מה אסור. שינויי מזג אוויר היו, הווים ויהיו. זה נקרא שינויי אקלים סטנדרטיים בכל הדורות. וגם אם נלך לפי תורת ההתפתחות, התורה של מחלק את התקופות, היו תקופות קרח, משמע, שבין תקופה לתקופה גם היה חם. לא היה שום CO2, שום דבר, לא בקושי ישנו נרגילה, לפני 4,000 שנה. בצורת הייתה בתקופת אברהם ויעקב ויצחק, איפה לא הייתה בצורת?
אין קשר. היום העולם המודרני, האדם עם הזיהום, עם כל המפעלי תעשייה שלו, אז המציאות משתנה. מה באמת ההשפעה של האדם?
המציאות לא משתנה. ההשפעה של האדם היא בשולי העשירית האחוז.
זניחה לחלוטין.
זניחה לחלוטין. טוב, תנקה. מי אמר לך לא נקות את הנהרות, את הימים, את האגמים ואת הרחובות? זה דבר נורמלי. אבל מכאן ולהכניס לטירוף שילדים לא ישנים בלילה. שמעתי אתמול סיפורים מסביעים של ילדים כשהם לומדים בבתי ספר ואומרים להם אסור זה ואסור זה כי מחר כדור הארץ הולך להיחחד. אני לא הייתי בתקופת נוח. אבל יש איזו הבטחה כלשהי שאנחנו... זה בדיוק העניין, שכשאין לך אמונה בסיסית, הריק מכניס משהו אחר. המשהו אחר זו אמונה חדשה, שיש בה יסודות בעייתיים מאוד של חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. אגב, זה נוגס בחלקים של הציבור האמוני. הם תמיד מתלהבים, הולכים, נהיה יותר צדיקים.
יש בזמן האחרון גם בציבור הדתי איזשהו התלהבות.
זה לא בזמן אחרון, זה תמיד, זה בא, זה באזורים מסוימים, בישובים מסוימים, פתאום תטעו גינה. 90% ומשהו מהציבור אין לו גינה. אז הוא יתייסר כל היום שהוא לא שותף למהפכה. אין מהפכה. כן? נמצאו, ואם ימצא, אתה יודע מה? הלוואי. וימצא, ימצא דלק אחר. אבל הקדוש ברוך הוא דרך יצחק אבינו, מברך את עשיו, בשמן אדמה. לכל אחד מגיע חלק מההוגה הכלכלית. אי אפשר שרק לצד אחד יהיה ואחרים. זה לא נכון. חלוקת כדור הארץ, היום המשאבים שלו שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא.
נבראו בעצם כמספיקים.
נבראו שמספיקים, ובשלב מסוים ימצאו החלופות אחרות, אבל לא בקטסטרופות. יש פחות שערות, יש פחות הוריקנים, אבל מה מספרים? אותו דובי מסכן שקופץ מקרחון לקרחון, אבל הקרחונים שם מסתבר שם עולים. אגב, כמות הדוב הלבן הוא דווקא בעלייה.
בעלייה.
כן.
טוב, אז זה כבר אופטימי.
תמיד.
דוקטור גבי אביטן, נגענו בכמה נקודות, הנושא הוא מאוד רחב, אבל שוב, הכיוון הזה באמת האמוני בכל התחומים. יש, אני מניח, עוד הרבה מה להעמיק בו, אבל תודה רבה על מה ששיתפת אותנו. עזרת השם, מונחקים עוד.
תודה רבה.
אישי אמונה בעולם מעשה, תוכנית נוספת, ניפגש בפעם הבאה.